אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו, אתם על רדיו סול ואני עורך הדין הולי שוורץ, אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום שלכם לדבר על כל מה שמעניין אתכם, החיילים ובני משפחותיהם, טיפים, בעיות, שאלות, אנחנו כאן בשבילכם. נתחיל את השידור כמו תמיד, ניתן את מספרי הטלפון 03-677-3636, והוואטסאפ שלנו 053-807-12-13. ואנחנו היום נדבר עם כמה וכמה אורחים שהתווספו ככה לאט לאט. הראשונה שנדבר איתה תהיה אורין ג'ולי, שהיא דוגמנית נשק ובעלת חברה שמשווקת לחברות שעוסקות בכלי נשק, ועם נינה, שהיא דוגמנית נוספת מהחברה שתגיע איתה. אורין תספר לנו סיפור על בחורה צעירה ונחושה שכבר מגיל צעיר בעצם ידעה מה היא רוצה בחיים, ומיד אחרי השירות הצבאי שלה היא המשיכה באותו כיוון. סיפור מעורר השראה. אחריה נדבר על תזונה בצהל. קודם כל נדבר עם האחת והיחידה צביה חממי, שגם הגיעה אלינו לאולפן היום, שהיא תזונאית קלינית, והיא תספר לנו מה יש בצלחת הצהלית, ואיך אנחנו מתמודדים עם מה שהצבא מספק, ושומרים על תזונה בריאה ועל בריאות. ונדבר גם עם רותם, שהיא מדריכת אימון גופני, והתזונה חשובה לה, והיא גם מרצה לחיילים וללוחמים על תזונה. נבין ממנה איך היא רואה את האתגרים בחדר האוכל הצבאי, ואיך היא מתמודדת איתם. אבל לפני שנתחיל, נשמע שיר של זמר שאני מאוד אוהבת, שמעון בוסקילה, עכשיו אני חוזר. אז שמענו את השיר של שמעון בוסקילה, ואנחנו נפנה ונתחיל עם צביה. צהריים טובים, צביה.
צהריים מצוינים, הולי.
תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
צביה, דיברנו על זה שאת דיאטנית, תזונאית. יש הבדל בעצם בין המונחים?
לא, דיאטנית קלינית או תזונאית קלינית, זה אותו, בעצם אותו מקצוע.
אוקיי, אז נתחיל קודם כל בזה שנגיד מזל טוב. יום מרגש היום.
מאוד.
הבת שלך שירן...
הבכורה.
הבכורה התגייסה, וזה מרגש. בואי תספרי לנו כאימא לילדה סלש חיילת שזה אתה התגייסה, איזה טיפים ציידת אותה ככה בנושא תזונה?
אז ממש אתמול בערב הייתה לנו שיחה לנושא של התזונה בצהל. אחד הטיפים שאמרתי לה, אומנם אנחנו פחות נתמקד בזה היום בנושא של השמנה בצהל,
נכון.
אבל הנושא של השמנה בצהל, יש לה כבר הרבה חברות שהתגייסו, וזה כבר משהו שמדברים עליו, וזה משהו שכבר מתחיל לקרות, בזמן יחסית קצר יש לציין. ואמרתי לשירן, כמה שפחות חטיפים בשקם, כשיש ירקות ויש פירות, אז תקחי בשתי ידיים. כמובן שתיית מים, שזה דבר שהוא בסיסי,
נכון.
שעליו היא גדלה. ולא כל מיני משקאות ממותקים שהם נוטים הרבה מאוד בשמירות, כשעייפים, כשרוצים קצת אנרגיה וכולי, מים, מים ומים.
גם זירו לא טוב, לצורך הדוגמה?
גם זירו לא טוב, כן.
אוקיי.
גם זירו, יש נושא של התמכרות לטעם המתוק, שזירו בעצם עושה את אותו אפקט כמו קולה מבחינת הנושא של התמכרות לטעם המתוק.
מעניין.
כן.
אוקיי. אז בואי, דיברנו ככה על טיפים קטנים. בואי, תגידי לי, חייל צעיר, חיילת צעירה, מתחילים עכשיו טירונות או איזשהו תהליך חדש שהם לא מכירים. מה חשוב שתכיל הארוחה שלהם?
אז אני חושבת שקודם כל, היום בכלל בנושא של בצהל יש מערך מאוד גדול של הרבה אנשי צוות בנושא של תזונה. אם זה דיאטניות קליניות, שהיום באמת הכמות שלהם הלכה ועלתה בשנים האחרונות, וכמובן צוותי המטבח. ואני חושבת שבעצם מה שחשוב לשים לב, זה צהל קודם כל שם לנגד עיניו את הנושא התזונתי, הארוחות היום בצהל בהחלט מכילות את כל אבות המזון, את כל הוויטמינים, את כל המינרלים. אבל יחד עם זאת, מעבר לשיקול התזונתי, יש שיקול נוסף בצהל שחייבים לשים עליו את הדגש. וזה בעצם השיקול התברואתי של איכות המזון שמוצגשת לחיילים שלנו. השיקול התברואתי הוא מעל ומעבר לכל שיקול אחר.
אז איך אני בתור חיילת עכשיו שניגשת יודעת לקחת את השיקול הזה כשיקול מכריע?
את לא ממש יודעת, כי אם יש דברים שירדו מה שנקרא מן השולחן בגלל הנושא תברואתי, הם פשוט לא יוגשו. ואם זאת חיילת שנורא אוהבת, נורא אוהבת לאכול תחינה, למשל, אבל הנושא של תחינה נפסל בבדיקות התברואתיות בגלל שיש בו אולי קצת, אולי יותר מדי חיידקים.
אז זה עלול להיות בעייתי.
אז את פשוט לא תמציא את זה בחדר האוכל.
אוקיי, לא, דברים שאני לא אמצא בחדר האוכל,
אז את לא תמציא.
לא מוגש, אז זה בסדר.
נכון, נכון.
השאלה אם יש משהו, נגיד, שאני כן יכולה לראות או להסתכל, וככה לדעת להימנע, נגיד, מדברים שהם פחות טריים, או דברים שעשויים להיות בעייתיים.
אני לא חושבת שזה משהו שאתה יכול ממראה לשים עליו את הדעת, וזה משהו שצהל אמור לדאוג לו.
כן, אני מניחה שזה מסודר ומטופל.
ורק חשוב לציין שבאמת ביחידות היותר הלוחמות שנמצאות בתנאי שדה, כן. הרבה פעמים המבחר שמוגש להם של האוכל הוא יותר מצומצם בגלל הנושא הזה.
אז זה בדיוק, את מתחברת בדיוק למשהו שרציתי לשאול אותך, וגם המאזינים שלנו ככה התעניינו בזה. חיילים ביחידות שדה, יש איזה שהם טיפים אחרים מיוחדים שהיית נותנת?
תראי, אני לא חושבת שיש טיפים אחרים, מעבר לזה שפשוט יהיה להם מגוון יותר מצומצם. אני חושבת שבכלל אולי נתמקד בלתת טיפים למה עושה חייל כשנכנס לחדר אוכל צבאי, כדי בעצם למקסם את האכילה שלו שתהיה כמה שיותר בריאה, וכמה שפחות, אנחנו היום בעידן של השמנה, אז שכמה שפחות משמנה ומייחד עם זה בריאה.
השאלה היא, למה שאלתי על חיילים בתנאי שדה? כי שם יש מאמצים עצימים. ויש להם מאמצים שאין לחייל שעובד בעבודה משרדית.
נכון.
יש משהו שהיית כן ממליצה לחייל כזה, שנגיד יוצא למסע או לאיזשהו מאמץ עצים?
אז אני חושבת שאולי יש שני דברים שהייתי מדברת עליהם. אחד זה באמת, אם יש בחדר האוכל אכילה של פחמימות שהן מורכבות, פחמימות שמורכבות זה למשל לא אורז לבן ופסטה לבנה ולחם לבן, אלא אורז מלא, או פסטה מלאה, או קינוע, או קוסמת, או דברים שהם עשירים בסיבים, ואז בעצם
אותם.
הם מחזיקים אותם לאורך זמן, וכמובן כמות יפה של חלבונים, כדי לתת להם גם את היכולת לעמוד במאמצים של השריר וכולי.
אוקיי. תכף אנחנו נשמע גם את רותם, שתספר לנו מה בפועל יש אצלהם, אבל אני רוצה איתך להתמקד בחיילים שהם צמחונים. או טבעונים. איזה מענה יש להם? איך הם בוחרים את האוכל? איך נכון?
אז אני רוצה להגיד, קודם כל גם הבאתי פה משהו שהוא יהיה קצת יותר ויזואלי, בגלל שרואים אותנו.
כן, רואים.
הנה, רואים. אז זה בעצם דגם שמדבר על אכילה לפי הצלחת המנצחת. הצלחת המנצחת, כך אנחנו מלמדים בעצם אנשים לאכול תזונה בריאה. מדובר על כך ששליש מהצלחת צריכה להאכיל מנה של ירקות, שליש מהצלחת מנה של דגנים, ושליש מהצלחת מנה של חלבונים.
אוקיי.
ואנחנו ממליצים גם לצרוך מנות של שומן שהוא בריא, שאנחנו מדברים פה על טחינה, על אבוקדו, על שמן זית, שקדים, אגוזים וכולי. כאשר מה שהייתי אומרת, חשוב מאוד לשים לב שחיילים צמחונים, או בכלל אנשים צמחונים, זה לא אומר שהם פשוט לא אוכלים בשר ודגים, אז על הצלחת שלהם יהיו רק פחמימות וירקות, ממש לא. הם צריכים לדאוג תמיד שגם אצלם שליש צלחת תכיל חלבונים, רק שהחלבונים אצלם לא יהיו מן החי, אצל הצמחונים.
אלה מהצומח.
בדיוק, אלה שהם יהיו מהצומח. ובעצם מה שבאמת הייתי ממליצה לחיילים כשנכנסים לחדר האוכל, זה לנסות קודם כל לעשות סריקה בכל חדר האוכל לראות מה יש. זה
כן.
באמת הטיפ הראשון. לאחרי שהם רואים מה יש, אז בעצם לנסות להרכיב לעצמם צלחת. אז אם את רוצה שנתמקד כרגע בחיילים צמחונים וטבעונים...
לצורך הדוגמה, כן.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על ארוחות בוקר למשל, אז במקום ביצים ובמקום מוצרי חלב, טבעונים לא אוכלים את הדברים האלה,
ברור.
אז יש היום בצהל את כל מוצרי הסויה, גבינות סויה, חלב סויה וכולי. שוב, אני אומרת יש, כאשר... ההנחה היא שיש, ושזה באמת מגיע לכולם בגלל הנושא התברואתי, אבל בעיקרון
כן.
זה קיים
במגוון שלהם.
במגוון של צהל, בהחלט. ואם אנחנו מדברים על ארוחת צהריים, אז המנה החלבונית בעצם צריכה להיות, קודם כל, הייתי ממליצה בחום על קטניות. ואם אני ארצה להגיד כמה מילים על קטניות, בכלל מה זה קטניות ואיזה קטניות יש בצהל, אז יש בצהל את כל מגוון הקטניות, עד כמה שאני יודעת, חוץ מפול, שזה כנראה בגלל הנושא של G6PD, אבל קיים בצהל, קיימות הקטניות שועית, אפונה, עדשים, פול, סליחה, לא פול, חומוס וסויה, כאשר אני מאוד ממליצה, וזה גם משהו שבדקתי מהחברות של הבנות שלי, שיש את זה בחדרי אוכל, גם אצל היותר קרביים, תמיד לנסות שעל הצלחת בארוחת הצהריים תהיה מנה של קטניות. הקטניות אגב לפעמים מגיעות בסלט, לפעמים מגיעות במרק, לפעמים מגיעות בתבשיל, מרק עדשים, סלט עם עדשים, מה שזה לא יהיה, אבל תמיד לנסות לשים על הצלחת מנה של קטניות, שהקטניות הן בכלל קבוצת מזון שנחשבת לסופר פוד, הן מאוד עשירות בוויטמינים, במינרלים, בחלבונים.
מעולה.
בהחלט.
זה מה שאנחנו צריכים לחפש.
בדיוק. והרבה פעמים בצהל יש את השניצל שהוא התחליף סויה בעצם, שהוא מאוד זמין יותר מאשר הקטניות הרבה פעמים.
כן.
אז כמובן שלקחת אותו, אבל אם יש גם אותו וגם קטניות, הייתי ממליצה לשלב גם וגם, כי כמות החלבון שיש בשניצלים האלה היא לא תמיד מספיקה. לכן אם יש גם את זה וגם את זה, אז מה טוב?
אז עדיף.
כן.
מה לגבי חיילים חולים? למשל, בואי ניקח חולי צליאק, כשבעבר לא היו מתגייסים, היום מתגייסים.
אז היום, נכון, היום מתגייסים, והיום בעצם כל מנהל מזון, מנהל מטבח, צריך לדעת על חיילים עם צליאק.
כן.
הוא מודע למספר שלהם, הוא מודע בדיוק למי נמצא אצלו בחדר האוכל, והם באמת מכינים להם מנות, כאשר המנות ארוזות במארז סגור, בגלל הנושא שלא יהיה מגע עם גלוטן וכו'. זה משהו שבהחלט שמים עליו את הדגש.
אוקיי.
קיים.
איך את ממליצה לנו להתמודד עם השעות הקשות? שעות קשות של שיעמום, של עייפות, דיברנו על ככה להתפתות לדברים שהם זמינים וזריזים. איך נתמודד איתם?
אני חושבת שאולי, את יודעת, אני ככה מדברת איתך, ואני מנסה להיזכר מהתקופה שאני הייתי חיילת, שזה היה נראה לי כאילו זה היה אתמול, אבל היום כשהגעתי לצהל ולבקום, לגייס את הבת שלי, והתחלתי לעשות חשבון, טוב נזכרתי שזה היה ממש לא היה אתמול, אבל אני זוכרת שאחת הסיבות שגם היינו הרבה פעמים אוכלות בשמירות ובלילות וכולי, זה היה הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, שיעמום, וגם הרבה פעמים קור. כשאנחנו היינו עושות שמירות בקור, אז הרבה פעמים היינו מחפשות את החטיפים ואת כל הקשקושים. אז אני חושבת שבאמת שתייה חמה, עכשיו שאנחנו בחורף, שזו דרך נפלאה לחמם את הגוף שלנו, יכולה בהחלט לתת מענה, אז יש בכל מקום תה, ואפשר בהחלט לשתות תה כדי להתחמם, ולא רק כל הזמן חטיפים ונשנושים. כשיש בחדרי אוכל פירות, אני תמיד ממליצה ככינוח לקחת פרי ולא עוגה ודברים כאלה.
ואת הפרי אפשר לקחת איתנו.
בדיוק. אפשר תמיד את הפרי לקחת, אם זה לאיפה שהם נמצאים בשאר היום, ואז בשעות שקצת יותר רעבים, אז לאכול יותר פירות. תמיד פרי עדיף על ממתק, תמיד פרי עדיף על חטיף, מה שזה לא יהיה. אני חושבת שזה יכול בהחלט לעזור.
מצוין. תגידי, מה לגבי, אני אשאל אותך עוד שאלה אחרונה, לפני שנשמע את השיר שביקש. מה לגבי חיילים שנגיד לא נכנסים לחדר אוכל צבאי? לא מתאים להם, לא מפונקים. איך היית ממליצה להתמודד עם זה?
תראי, אני יכולה לספר לך, בדיוק אתמול הלכתי עם הילדה שלי לסופר, הילדה שלי צמחונית. דרך אגב, אני בצבא הייתי טבעונית, הבת שלי צמחונית.
אוקיי.
אני יכולה להגיד לך שאתמול הלכתי וקניתי לה שקדים ואגוזים ופירות יבשים וקרקרים שהם נחשבים יחסית בריאים. וכל מיני ממרחי אגוזים וכולי, כדי שגם אם היא...
שגם אם פתאום...
שגם אם לא יהיה לה טעים וגם אם משהו כזה, אז יהיה לה בחדר לאכול, והיא לא תרוץ לשקם ותחפש לקנות כל מיני קשקושים.
וזה באמת משהו שאפשר גם לחייל לוחם לתת
נכון,
בתיק.
נכון, כי פירות יבשים, אגוזים, שקדים, זה משהו שהוא לא נהרס, יחסית הוא עמיד.
נכון.
והוא יחסית צפוף אנרגטית, שדווקא ללוחמים וכולי, הם יותר צריכים את זה, גם יותר מוציאים אנרגיה, אז הם פחות גם נוטים להשמנה. אז אני חושבת שזה יכול להיות בהחלט פתרון טוב.
אוקיי. בסדר, אנחנו נעשה פה התנחתה, ונשמע את השיר שביקשת, אוף גוזל. נראה לי שאפשר
נחש... אין סימבולי מזה.
אין סימבולי מזה ליום שבו מגייסים את הבת, אז שיהיה לה הרבה בהצלחה.
תודה, תודה.
אוף גוזל של אריק איינשטיין. רותם, צהריים טובים, שומעת אותנו?
כן, אני איתכם.
אז נציג אותך, רבת רותם רנד, מדריכת אימון גופני בווינגייט. ווינגייט, למי שלא יודע, הוא בסיס שעוסק באימון גופני, בהכשרת מאמנים. רותם, כמה זמן את משרתת בווינגייט?
אני נמצאת בווינגייט שנה וחודש מהגיוס שלי.
אוקיי, ומה התפקיד שלך כרגע? במה את עוסקת?
אני כרגע מפקרת בהשלמה חילית, אנחנו מכשירים את הצוערים שמגיעים אלינו, ובסוף ההכשרה הופכים להיות קציני אימון גופני ביחידות השונות.
מעולה, אז את מכשירה את דור העתיד של קציני האימון הגופני. רותם, בואי ספרי לנו על חדר האוכל שלכם. ככה דיברנו עם צביה ושמענו ממנה מה היא ממליצה, איך היא ממליצה לבנות את הצלחת, אני מניחה שאת מכירה גם את הדברים. בואי תספרי לנו את מהשטח, מה יש בחדר האוכל הצבאי?
אז חדר האוכל הצבאי שלנו הוא ככה בגלל שהבסיס שלנו עוסק המון בספורט ובכושר, אז באמת יש תפיסה של מטבח יחסית בריא, ככה שבקושי יש לנו אוכל שהוא מתוגן, מנסים להימנע כמה שפחות, אז זה משהו שהוא נמצא אצלנו. יש לנו פחמימות, ירקות, מקבלים ביצים, חלבונים, חזה אוף, כמו כל בסיס אחר. פשוט מה שגם נמצא אצלנו זה שיש לנו לחם מלא בעצם בארוחות שלנו.
צביה מרוצה פה.
כן, זה לחם מלא, שגם אנחנו מאוד נהנים, ולא לחם מסתר, לחם לבן. זהו פחות יותר על החדר אוכל שלנו. בסך הכל הוא חדר אוכל רגיל, פשוט ההבדל של משמעותית, אין לנו אוכל מצוגן, או עם הרבה שמן, וזהו.
עכשיו, מהיכרות שלך, אם דיברנו וכשעשינו את ההכנה, אז אני יודעת שהיית גם בבסיסים אחרים וראית מה קורה בבסיסים אחרים. בואי ככה תאפייני לנו את מה שקיים בבסיסים אחרים, למשל, ולא קיים אצלכם, ואת גם פחות ממליצה.
בבסיסים אחרים, מה שנתקלתי בו הרבה, פשוט שלא קורה אצלנו, זה נגיד, סתם נותנים שוקו כמנה בארוחה, או שגם
שוקו לשתייה.
כן, שוקו לשתייה, או למשל לחם לבן, ואין אפילו אופציה ללחם חום, ברוב הבסיסים שלי יצא לבקר בהם, שזה דבר שלפי דעתי הוא חבל, שאין את האופציה הזאת לחיילים.
כן.
מנגד, גם זה פשוט אוכל עם קצת יותר שמן, כי ברגע שאין את המודעות הזאת במטבח, אז זה מה שבדרך כלל קורה. אלה פחות או יותר ההבדלים שלי אישית יצא לחוות מהמטבח שלנו למטבחים אחרים בצבא.
אוקיי. עכשיו, בואי תגידי, אנחנו דיברנו קודם עם צביה לגבי תזונה לחיילים בתנאי שדה, לוחמים למשל. אז כשאת מעבירה הרצאות ללוחמים, איזה דגשים את נותנת? שמענו מצביה שהיא באמת הייתה מדברת איתם יותר על פחמימות מורכבות. את רוצה לספר לנו איך זה עובד בשטח? מה אתם ממליצים?
אז מה שאנחנו גם באמת ממליצים, קודם כל זה מבחינת למשל, אנחנו מאוד מתייחסים בהרצאות תזונה שלנו ללוחמות, לעומת לוחמים, שלוחמות יש להם המון 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 פציעות,
okay.
שנובעות גם מהתזונה, שאם אנחנו נאכל נכון, וזה גם משהו שאנחנו מאוד מחדירים ללוחמים, ואנשים שבאים אלינו, שהתזונה יש לה חלק גדול מאוד מהפציעות.
מה למשל את ממליצה לצרוך כדי למנוע פציעות?
אנחנו ממליצים לצרוך באמת סידן, סיגה של סידן לחזק את העצמות, לבנוע שברי מאמץ ופציעות נוספות, בנוסף לדעת להיות עם מודעות ולצרוך חלבונים ולראות שאתה נכנס לחדר אוכל ואתה אוכל לא רק כדי לסבוע, אלא אוכל באמת כדי להחזיר לגוף שלך את מה שאתה מוציא, ובסופו של דבר בפעילות גופנית השרירים שלנו נפגעים, הרקמות נפגעות, ואז איך אנחנו נחזיר בתזונה שלנו לאחר האימון ועם מנוחה, אנחנו נתושש ונבנה מחדש את הרקמות ואת השרירים בצורה שהיא טובה יותר. אז פה נכנס את התזונה שלנו, ובין אם זה להיכנס לחדר אוכל, לקחת לפחות שתי מנות של חזה אוף או של אוף, או לדעת לצרוך את החלבונים האלה מהמקומות, במוצרי חלב, אם זה ביצים, בקטניות, בעדשים, סויה, שווית, להחזיר ככה את החלבון ולהיות מודעים לכך. בכל, אז בנוגע ללוחמות, אנחנו נורא נמליץ על לבצע פריסות, שללוחמים במהלך היום יש להם זכות לקבל פריסות.
פריסות הכוונה, כן, בואי תסבירי.
כן, בין ארוחות, כי הרי יש את ארוחת בוקר בשבע, שבע וחצי, לאחר מכן את ארוחת צהריים ב-11 וחצי, 12, משתנה בין מקום למקום, אז יש להם אופציה לקבל בין ארוחות פריסה.
שזה תוספת של ארוחת ביניים, בדיוק.
כן,
ומה היית ממליצה למשל בארוחת ביניים? בדרך כלל זה כולל לחם ואיזושהי ריבה או שוקולד למריחה. מה את היית ממליצה?
אז מה שאנחנו פה אומרים זה שגם הלוחמים וגם המפקדים צריכים לדעת לדרוש ולתת לחיילים שלהם פריסות שהן עשירות יותר בסידן, בחלבון ובברזל. כמו למשל הם יכולים להכניס עוד ביצים, לבקש למשוך ביצים מהמטבח גם לפריסה, לבקש להביא טונה, שזה משהו שהצבא מספק גם לפריסות האלה, לבקש להביא נקניקים שמכילים לנו ככה סידן וברזל ברמה שהיא גבוהה יותר.
ונקניקים אין סידן.
זה מה שאנחנו מלמדים פה, אבל טונה יש ככה...
חינה, יש לכם טחינה אגב?
יש טחינה.
טחינה מטחינה סומלה גם יש? טחינה מסומסום מלא יש? טחינה מסומסום מלא יש?
לא חושבת, יכול להיות שיש.
בכל מקרה, זה הדברים שאולי אפשר לבקש להביא.
יש מעדני סויה שהצבא מספק, אז ככה לבקש ולהביא את זה. אם זה מענה לצמחונים, אז להביא להם ככה עוד גבינות לפריסה, אבל זה דבר שהוא חשוב שחיילים ידעו למשוך פריסות, והמפקדים ידעו להביא להם, לא רק את הלחם והריבה, אלא לנסות להביא גבינות, להביא טונה, להכניס משהו שהוא מעבר.
כן, הנושא של...
וגם הפריסות לפני השינה חשובות.
כן, הנושא של מניעת שברי מאמץ שאמרת אותו פה ככה הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים שהרבה לוחמים בסופו של דבר נפגעים ונפצעים ולא מגיעים למצות את השירות שלהם בגלל הדברים האלה. אז זה באמת חשוב. דיברנו עכשיו קצת על לוחמים. כשאת מרצה למשל לחיילים שהם בבסיס פתוח, בואי ניקח את הדוגמה של הקריה. איזה דגשים את נותנת שם? כי שם הרי הפיתויים הם מאוד גדולים. איך את נותנת להם דגשים כדי להימנע מכל הפיתויים שיש בדרך?
אז דבר ראשון, מה שאנחנו אומרים, שזה גם נורא גישה שהיא פה בבסיס שלנו, מפקד בסיס שלנו מאמין בזה, שלא צריך להגיד על משהו אסור באופן מוחלט. כי ברגע שאתה אומר על משהו, אני לא אוכל בחוץ, אני לא אוכל מתוקים, אז ברגע שיהיה לך פיתוי הכי קטן, אתה סתם תלך על זה טוב, ולא צריך לעשות, אלא זה עניין של מידה. אז מה שאני אומרת להם בדרך כלל זה, תקציבו לעצמכם, תקבעו יום בשבוע, או נגיד יומיים בשבוע, שאתם אוכלים משהו בחוץ, ותדעו שאלה ימים שבהם אתם אוכלים בחוץ, וזה ההגבלה שלכם. וגם ברגע שאתם אוכלים בחוץ, לראות מה אתם אוכלים לאכול, אם זה עכשיו משהו שהוא פחות מרימזין, או דווקא לנסות לבחור מהאופציות שיש לכם בחוץ, משהו שהוא ארוחה שהיא יותר מזינה, זה גם העניין של להגביל את עצמך ולראות שאתה יודע שאתה לא עכשיו כל השבוע הולך ואוכל בחוץ, אלא יש לך הגבלה, יש לך יום או יומיים בשבוע, עברת אותם, אז זהו, אתה מודד.
בואי ניתן לך דוגמה ספציפית. כן.
כן.
אני אתן לך דוגמה ספציפית, חיילים שמשרתים בקריה, למשל, מכירים את זה שיש חדר אוכל שנקרא פיתיה. אתה בא, שם בפיתה משהו והולך. מה את היית ממליצה בנושא הזה?
הייתי ממליצה לראות גם מה אתה שם, ומבחינת לראות אם אתה משלב גם סלט שאתה לוקח איתך וירקות, ואז אתה גם סובר מהסלט, ולא עכשיו מפוצט את הפיטה או לוקח איתך גם עוד פיטה טייק אווי, אלא גם מכניס תוך כדי הארוחות האלה גם ירקות, כי אנחנו נשאב שלפחות מחצית מהצלחת שלנו תהיה ירקות.
כן.
אז זה משהו אחד, וגם זה עניין של העמידה, אז לראות שפעם בשבוע אתה אוכל בפיתיה עכשיו שווארמה ומתפנק, ובשאר הימים, רוב היומיות, יש כל כך הרבה מתכונים ודברים שאפשר להביא מהבית.
נכון, זה טיפ לא רע.
אפשר להביא מהבית, או...
להביא מהבית ולחמם.
נכון, או למשל, אנחנו גם פה כדי לשפר את האוכל מביאות קצ'ופ ומשתמשות בו במידה, או קצת מלח, קצת להכניס סתם, אבל כן לא לפחד ולגשת לחדר אוכל ולא ישר להירתע מזה, ומנגד לא להיות אחראי ולהביא מהבית, או להגביל את עצמך לפעם, פעמיים בחוץ, ולא משהו שהוא תפוס שהוא חוזר.
אוקיי. רותם, תודה רבה, והמשך הצלחה בשירות הצבאי. אנחנו נשמע עכשיו שיר שביקשת, באתי לחלום של נתן גושן. תודה רותם.
ביי, להתראות.
ביי. אז אנחנו שמענו את השיר של נתן גושן, ואנחנו נחזור אלייך צביה. הזכרנו מקודם שתייה מתוקה, ככה ממש על קצה המזלג, ואני יודעת שזה משהו בכל בסיס, אפילו עם חדר האוכל הוא ממש לא מהווה פתרון, יש מכונת שתייה מתוקה, וזה הפתרון, הולכים, מוציאים קולה, או זירו, או דיאט קולה, בוא נדבר על זה קצת.
טוב, על זה אפשר לדבר הרבה. Okay. אני אקדים ויגיד שמדינת ישראל, בהשוואה לכל מדינות העולם, נמצאת במקום הראשון בצריכת סוכר.
וואו. Wow.
אני אחזור על זה, במקום הראשון זה unbelievable, שאנחנו המדינה הקטנה לפני ארצות הברית, לפני הרבה הרבה מדינות שפע, אנחנו במקום הראשון בצריכת סוכר.
לא משהו שמכבד אותנו.
לא משהו שמכבד אותנו לחלוטין. בן אדם במדינת ישראל צורך 170 גרם סוכר, שזה בערך 170 לחלק ל-5, לדעתי, אם אני זוכרת נכון, 34 כפיות סוכר, משהו כזה.
וואו.
בזמן שההמלצה של ארגון הבריאות העולמי היא בין 6 ל-8 כפיות ליום, ולכן אנחנו במקום השני בעולם בתמותה מסוכרת.
נשמע רע.
כן, המספרים של התמותה המסוכרת הם מאוד עגומים במדינה, וכשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו בעצם רואים ש-43% מהסוכר שאנחנו צורכים מגיע משתייה. הרבה המון. לפני האוכל והממתקים, זה קודם המון. כל שתייה.
כשהתחושה האינסטינקטיבית שלי זה שבאמת הסוכר מגיע מממתקים.
נכון, זו התחושה האינסטינקטיבית של כולם, אבל בבקבוק כזה קטן של חצי ליטר של מיץ אשכוליות, יש 11 כפיות סוכר. עכשיו,
וכנל רק בפחית בטח.
וכנל כן, פחית זה 330, אז זה יהיה קצת פחות, יותר, אבל כן. זה הסדר גודל. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, אז בן אדם שמוסיף לצריכה היומית שלו בסך הכל משהו כמו שתי כוסות של שתייה מתוקה, שזה בסביבות 200 קלוריות, והכמות של הסוכר שם היא מכובדת. במצטבר אנחנו מדברים על תוספת של 10 קילו במשקל בשנה.
וואו,
עכשיו, מדהים. זה מסביר הרבה מאוד מאחוזי השמנה שקורים בצבא. יש הרבה מאוד שתייה מתוקה בצבא, והרבה מאוד, כמו שאת אומרת, שעות מתות, והרבה מכונות ושקם ומה שזה לא יהיה. אופס, סליחה, זה שלי. עם שתייה מתוקה. והתוצאות של זה ושל השמנה הן הולכות ביחד, גם השמנה, גם מחלות, סכרת, לחץ דם.
עכשיו נגיד שאני קצת מודעת ולא הלכתי לקולה, הלכתי לזירו, כמו שנתתי לך מקודם את הדוגמה.
כן.
עדיין לא טוב?
עדיין לא טוב, אני אסביר למה. קודם כל, יש לנו בחלל הפה פקעיות טעם, שהן רגילות לסף מסוים של טעם, של מתיקות. ברגע שאני כל הזמן מרגילה את הפה שלי לצרוך מתוק, זה לא משנה אם זה משתייה מתוקה או משתייה שהיא דיאט מתוקה. הפה שלי, אני כל הזמן אחפש את המתיקות הזאת. מעבר לזה, יש התמכרות גם במוח לצריכה של מתוק, שהיא קורית גם בממתיקים המלאכותיים. היום אנחנו יודעים שממתיקים מלאכותיים אינם בריאים. כמה אינם בריאים, אנחנו לא ממש יודעים, כי די מסתירים איתנו את המידע
את
הזה.
את הנתונים האלה.
כן, חברות המזון לא מאוד רוצות שאנחנו נדע. החומרים האלה הם אינם בריאים, הם ממכרים. אם את הזכרת את הזירו, אז הזירו ממכר ברמות קשות. יש בו גם את הקפאין, יש בו כל מיני חומרים שממכרים. אני יכולה לספר לך שיש לי עכשיו מישהי שעושה אצלי סדנה, שבתחילת הסדנה הייתה שותה, תקשיבי טוב, שני בקבוקים של ליטר וחצי של זירו כל יום.
וואו.
היא עכשיו בתהליך של גמילה.
ממש גמילה.
שזה גמילה כמו סם. הבחורה עם גירודים בכל הגוף.
באמת?
עם עצבים, עם התקפי זעם, עם כאבי ראש, עם חוסר יכולת.
שאיך מתמודדים איתם?
חוסר ריכוז. שצריך פשוט לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדורגת. עכשיו היא הגיעה לליטר, במקום 3 ליטר.
וואו.
אבל אני חושבת שכשהיא עברה את התהליך הזה, היא פתאום הבינה שזה פשוט סם. ואגב, זה עובד במוח שלנו על אותם אזורי התמכרות, כמו אזורי ההתמכרות של סמים, וכמו אזורי ההתמכרות של סיגריות וכולי.
מדהים.
כן.
בוא נדבר, דיברנו המון על שתייה, אבל ככה בשיח בינינו הבנתי שהשמנה, בטח בצבא, לא נגרמת רק משתייה מתוקה.
נכון.
מה
נכון.
עוד?
תראי, קודם כל אני חושבת שאנחנו מדברים על הצבא, ובצבא יש הרבה לוחמים, אבל בואי לא נשכח שיש גם הרבה ג'ובניקים, מה שנקרא בשמנו, נכון. כמו שגם אני הייתי. שאנחנו מדברים על ילדים שעד לא מזמן היו בבית ספר, שיעורי ספורט, חוגים, עניינים, ופתאום מגיעים לצבא ובעצם הופכים להיות, לנהל אורח חיים
יושבנים.
שהוא מאוד יושבני, בדיוק. כמו אנחנו מבוגרים ש
יושבים מול המחשב.
כן, אנחנו עוברים בעצם כל יום מכיסא לכיסא, מכיסא לכיסא, מהכיסא בבית, לכיסא ולמעלית, לאוטו, למשרד, לצבא, מה שזה לא יהיה. אז אני חושבת שקודם כל הירידה בפעילות הגופנית יש לה משמעות. מעבר לזה, אני חושבת שבצבא הנגישות הזאת לשקם, השימום הזה, כמו שאת אומרת, כפי שהסברתי קודם, הדברים המתוקים האלה שאנחנו קונים, הם ממכרים אותנו.
כן.
אולי אני שנייה אחת אוסיף ואגיד שגם החטיפים המלוכים, הם ממכרים באותה מידה. מלח הוא חומר ממכר ממש כמו סוכר. ולכן כשאנחנו צורכים דברים עם מליחות גבוהה, ואנחנו מרגילים את החיך שלנו גם לכל הביסלי והפרופו והחטיפים האלה.
אז זה באותה מידה כמו התוקים.
ממש ככה, ואני זוכרת עצמי בצבא, את כל החיילים סביב, יש פשוט חיים על הדברים האלה.
אז מה את ממליצה? בעצם מתוך הדברים שלך הבנתי שדבר ראשון, זה אם הפחתנו פעילות גופנית כי כבר אין שיעורי ספורט וכבר אין חוגים וכולי, אז קודם כל להירשם לחוג,
כן,
למשל.
אם אנחנו ג'ובניקים, אנחנו נמצאים בבית כל יום, אז לעשות בערב הליכה, לעשות ריצה, לעשות איזשהו ספורט, גם אם אתה לא יכול חוגים מבחינת הסדר יום שלך והמחויבות, אבל להיות פעיל גם בשעות אחר הצהריים. המלצה מספר אחד, מים, מים ושוב פעם מים, אין המלצה יותר טובה מזה לנהל אורח חיים בריא. מעבר לזה, כל הנושא של הנגישות הזאת לכל החטיפים בשקם וכל הדברים האלה, מאוד בעייתית. אם אפשר שיהיה, אם אתה ג'ובניק, אז קודם כל גם להביא אוכל מהבית, זה בסדר. אם אתה הולך לחדר אוכל, לקחת פירות ולשים איתך שיהיה לך, לאכול יותר אוכל ופחות שטויות.
כן, המודעות לדברים האלה, וגם בהחלט. להכניס לסדר היום בצורה מסודרת את הפעילות הגופנית.
בהחלט, 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 בהחלט. אנחנו רואים
פעילות גופנית של מה? של פעם, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע.
פעילות גופנית, ההמלצה לפעילות גופנית היא בספרות המקצועית, אנחנו מדברים על 150 דקות של פעילות אירובית בשבוע. שזה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות אופניים, וכמובן גם פעילות שבונה מסת שריר, פעילות אנאירובית.
צביה, תודה.
ניתן לו שתי אלמות היפות.
הצטרפו אלינו עכשיו שתי אלמות יפות. הראשונה זאת אורין ג'ולי, שהזכרנו אותה בתחילת התוכנית.
שלום.
היי אורין, קרבו רק לרמקול. והשנייה זאת נינה.
כן.
היי נינה. אז באמת קודם כל מרגש שהגעתן. אז אני הצגתי אותך בהתחלה, ואני ארצה ככה להגיד, אולי את תגידי, אמרנו שאת דוגמנית של כלי נשק, ולפני שנגיע למה את עושה היום, בואי נלך רגע לעבר, ספרי קצת על שירות החובה שלך.
אוקיי, אז אני התחלתי במחנה 80, בטירונות של לא תומכי לחימה, ג'ובניקים לכל דבר. והגעתי לפרקליטות הצבאית, שובצתי למחלקת ייעוץ וחקיקה.
זה המקום להגיד שאורין הייתה חיילת שלי.
נכון, נכון, וזה מאוד מרגש.
מאוד.
זה ממש מרגש אותי להיות פה היום. וכמו שאולי יודעת, אני ממש ממש נלחמתי כדי לעבור לקרבי. במשך שנה הייתי שם.
אורי נלחמה בי כדי לעבור לקרבי.
אולי לא רצתה לשחרר אותי, אני מבינה אותה. אבל בסוף אחרי שנה באמת הצלחתי לעבור לקרבי, הגעתי ליחידת חילוץ והצלה, עשיתי קורס מק"ים, הייתי בכל מיני קווים מבצעיים, הייתי בחפ"ק מג"ד, היה כיף חיים.
את עושה מילואים היום?
כן.
אני זוכרת שקראתי שאת עושה מילואים. איפה את עושה מילואים?
בגדוד חרב ובחילוץ והצלה.
נהדרת, זאת גם תורמת למדינה.
משתדלת.
אין לי ספק. עכשיו בואי ספרי לנו רגע איך השירות הצבאי בעצם הוביל אותך, כי אני מבינה שזה היה משהו מאוד משמעותי. אז בואי ספרי איך...
לקראת סוף השירות שלי כזה, התחלתי לעלות תמונות לאינסטגרם, שהיה משהו מאוד מאוד חדש יחסית, שאני מטפסת על חבלים ויורה בכלי נשק, והתחלתי לדבר על כל התחום הטקטי. ואנשים מאוד התחברו לזה, בעיקר אנשים מכל העולם. והתחילו להיות לי מלא עוקבים, ואז זה היה מלא 10,000 עוקבים.
היום את עומדת על 440 ו...
452
אלף.
עוקבים.
וואו. כן, כן, זה משהו מטורף.
אז אז היה לי 10,000, וזה אני עכשיו כאילו למלא, ובאמת אנשים כאילו מהתחום הטקטי, וכאלה שמתעניינים בצבא וכלי נשק, התחילו לעקוב אחריי, והיו חברות שראו את זה, וביקשו ממני לעשות להם כל מיני סיכורים על כלי נשק שלהם, ותמונות, ובאמת ככה זה התפתח. וזה התגלגל.
והנה את היום פה.
בדיוק, בהתחלה לא היה לי לזה איזשהו טייטל, כי זה באמת משהו שלא היה קיים.
בעצם המצאת מקצוע.
כן.
אל תצטני, זה מה שעשית.
כן,
המצאת מקצוע.
אני נורא חיפשתי את עצמי אחרי שיצאתי מהצבא, וכלום לא דיבר אליי. למדתי נדלן, ולמדתי ניהול בסיסי נתונים, ועבדתי בהייטק, וכלום לא דיבר אליי. וכל פעם שהייתי הולכת למטווח, הייתי מתמלאת באדרנלין ואנרגיה ורצון לטרוף את העולם, והבנתי שאין לי משהו אחר לעשות חוץ מזה.
אני יכולה להגיד שככה, חנה, הסתכלתי קצת בסרטונים, ובאמת רואים את האהבה שלך לנשק ולכלי הנשק ולמטווחים ולכל האדרנלין הזה. אז לגמרי את במקום הנכון. עכשיו, לא רק שלקחת את זה למקום של להיות דוגמנית, אלא פתחת ממש סוכנות.
נכון, נכון.
שבה את בעצם מעסיקה דוגמניות שכולן עוסקות בתחום הזה נכון. של כלי נשק.
אני רוצה גם לפתח אותן לתחומים שהם לא רק כלי נשק, אבל זה הבסיס, וזה תמיד יהיה הבסיס. אנחנו עובדות עם חברות כלי נשק מכל העולם. כרגע יש לי 7 דוגמניות ודוגמן.
וואו.
אחד, כן. והן מדהימות, כאילו. לקחתי אותן בפינצטה, אני מקבלת אלפי הודעות ביום מבנות שרוצות להיות דוגמניות נשק. ובאמת בחרתי את הבנות האלה אחת-אחת, כאילו, שהן יהיו עם חזות מרשימה, כי אין מה לעשות ואני לא מצטנעת, ואני אומרת שחזות זה דבר חשוב בתחום הזה, כמו כל דוגמנות. שיהיו עם עבר צבאי, ושיהיו באמת בחורות עם נוכחות ועוצמה.
בואי נדבר רגע על העבר הצבאי. אני ככה, ממה שהסתכלתי, אז באמת כל אחת מתמחה בסוג אחר.
נכון.
של כלי נשק. בואי תגידי איזה סוגים יש.
אוקיי, לדוגמה, מוגלי שלי, הן ממש הילדות שלי, זה נשמע כאילו מדברת על הילדה שלי.
הנה מוגלי, מציצה אלינו מאחורי המראה.
היא מתמחה בירי מעשי, ירי ספורטיבי.
מה זה ירי מעשי?
זה ממש תחרויות של ירי עם אקדח, שיש פגיעות וזמן ומהירות, והיא מדהימה. היא עשתה קורס והיא ממש עובדת על זה קשה.
שזה משהו שהתמחתה בו בצבא? משהו שלמדה אותו בצבא?
לא, היא הייתה בצבא גם תומכת לחימה, והייתה מדריכת כושר קרבי, עבדה 40 לוחמים. אבל היא פשוט גילתה את האהבה הזאת.
לכלי נשק.
כן. אני פגשתי אותה באיזו תערוכה של כלי נשק. היא הייתה קשורה איכשהו מהמשפחה וכזה. וראיתי אותה, אמרתי, וואו, איזה ילדה הורסת, כאילו. וככה זה התגלגל, וחטפתי אותה אליי.
מעולה.
ולדוגמה יש את נינה שלי, שהיא פה איתנו כן. היום. שלה יש בכלל משהו מיוחד.
אז יאללה, נינה, בואי ספרי לנו. מה עשית בצבא? בואי נתחיל בזה.
אני בהתחלה הייתי מיועדת להיות תצפיתנית.
אוקיי.
והמחנה בעצם שעושים שם את הטירונות זה בסיירים, זה ליד מצרים. רחוק ממש. ונלחמתי על זה שאני לא רוצה להיות שם, כי אני ספורטאית במקור שלי, וזה פחות מתאים.
באיזה ספורט עסקת?
פיתוח גוף.
אוקיי.
עשיתי תחרות פעם אחת.
אוקיי.
ונלחמתי, נלחמתי, נלחמתי, ואז בעצם עברתי להיות רספית בצריפין.
אוקיי.
הייתי אחראית, כל שבוע היה מגיע כוח תגבור חדש, והייתי אחראית על המשימות שלו, על הלוז שלו ועל כל הדברים שלו. זה היה יכול להיות לוחמים, זה היה יכול להיות תצפיתניות, זה היה יכול להיות כל מי שמגיע בעצם מהבסיס.
אוקיי.
וזהו.
ואיך הגעת בעצם לכלי נשק ולאהבה הזאת לכלי הנשק?
אני התחלתי עם חץ וקשת.
אוקיי. בשירות הצבאי?
לא בשירות הצבאי. אחרי השירות שלי התחלתי עם חץ וקשת.
אוקיי.
והכרתי את אורין הרבה לפני, ואז היא פשוט אמרה לי, נינה, ישבנו כזה בבית קפה, בואי תדגמני לי נשק. ואני כזה, מה לדגמן נשק עכשיו אורין? אני... ומשם זה התחיל, והבנתי שבעצם זה לא חייב להיות רק חץ וקשת. אני אוהבת את כל הסוגים. אם תתני לי, את יכולה לתת לי הכל מהכל. את יכולה לתת לי סכינים, את יכולה לתת לי חץ וקשת, את יכולה לתת לי... זה פשוט אהבה.
אוקיי. עכשיו, אורין, אמרת שיש לה איזה סיפור מיוחד. אז בואי תחברי אותנו לסיפור המיוחד.
אז נינה ואני באמת מכירות הרבה זמן מלפני. היינו חברות, וגם יש לנו כל מיני רעיונות משותפים ביחד על כל מיני עסקים. והיא באמת התחילה בחץ וקשת, וזה, את יודעת, בהתחלה אנשים כאילו הרימו גבה, ומה, את ילדה בת 3? מה את משחקת בחץ וקשת?
לגבה אומר.
בדיוק. והיא עמדה על זה, ולא בלי בושה, כאילו, וזה מה שאני אוהבת, זה מה שאני מחפשת, את התעוזה ואת העוצמה, להגיד כאילו, כן, זה מה שאני. נראה לכם מגוחך? חכו עוד שנתיים, תראו איך כולם מחכים אותי. וזה באמת מה שקורה. עכשיו, היא באמת, בכל התחום הזה של ה... היא גם טבעונית.
הנה אנחנו מתחברות.
ותמיד באים אליה ואומרים לה, מה, איך את מדגמנת כלי נשק ואת טבעונית, ותמיד היא יודעת איך לענות.
יודעת לעמוד על שאלה.
מדהים, מדהים, ואני מתה על זה.
עכשיו, איזה עוד, דיברנו על חץ וקשת, ודיברנו על סכינים, ודיברנו על קדחים. מה עוד יש ככה מהמגוון?
יש לנו את גל, שהיא הייתה קצינה לוחמת. היא הייתה 5 שנים ביחידת חילוץ והצלה. היא הייתה אישה מצטיינת הראשונה בקורס קצינים לוחמים.
וואו.
אין בחורות כאלה, אין דברים כאלה.
לוחמת.
לוחמת בטירוף, אז היא באמת מתמחה בכל התחום הטקטי. וכל הקטע הצבאי, וכל מיני טקטיקות של צבא, ודברים שכאילו...
עכשיו, בואי תסבירי לי רגע, כי אני לא מכירה את התחום. עכשיו, את מדגמנת לאיזושהי חברה שנמצאת איפה, נגיד...
ארצות הברית, לרוב.
הבנתי. אז אתן למעשה סוחרים את השירותים שלכם, ואתן מגיעות לשם ועושות, נגיד, מטווח או...
אז לדוגמה, עכשיו חזרנו מתערוכת הנשק הכי גדולה בעולם. היינו כולנו כמעט.
תערוכה שהייתה איפה?
בלס וגאס.
אוקיי.
מטורף, מטורף. היינו שם 4 ימים בתערוכה, יש יותר מ-6,000 מציגים, חברות כלי נשק מכל העולם, זה באמת התערוכה הכי גדולה שיש. אז שם הבנות שלי עבדו כל אחת עם חברה, כאילו הציגו בדוכן, חתמו על פוסטרים, ממש מכרו את החברה ואת החברה שלנו, והיה מדהים, היה ממש כיף. ומשם נסענו ל-LA, עשינו עבודה לאקדמיה שנקראת California Tactical Academy, עשינו שם קורסים מטורפים של ירי, ירי ממסוק.
ממש השתלמות בירי?
כן, כן, ממש, בארץ נורא קשה
לפתח את זה.
כן. כי בשוק בארצות הברית הוא באמת גדול, ואנשים באמת עושים את זה יום-יום. זה דבר רגיל. רק שנה שעברה נמכרו 27 מיליון כלי נשק בארצות הברית. ופה פחות.
פה פחות.
פחות.
אז בעצם, אם אני מסכמת את זה, את יכולה לספר שאת ירית ממסוק.
נכון.
כמו שרואים בסרטים.
נכון. לגמרי.
הבנתי. צביה, גם את ירית פעם ממסוק.
לא, אני פה נופלת לי הלסת. אתם לא הייתם בתחלה, אבל הבאס שלי התגייסה היום בבוקר, הבחורה.
יא, מזל טוב.
תודה, תודה. ואני מסתכלת על שתיהן, ואני אומרת, וואי, מה הילדות האלה עושות? כי... אתמול אנחנו לקחנו רובה פלסטיק שהיה לבת שלי הקטנה, ובא לי התחיל להדגים לה איך לא לראות ואיך כן לראות, ואמרתי לעצמי, אני לא מאמינה שהילדה שלי הולך להחזיק נשק, ופתאום אני רואה את שתי הילדות האלה שעושות חיל בכל העולם. מדהימות.
תודה.
את מבינה מה שבאמת מדהים, ולמה הבאתי את אורין לפה? חוץ מזה שהיא סלב, והיא תכף מתחילה הישרדות VIP.
וואו.
כן, כן, שהיא מככבת בזה, גיליתי רק אתמול. אבל הבאתי אותה כי זו דוגמה לבחורה צעירה, שקודם כל כבר מתחילת השירות הצבאי שלה, היא ידעה מה היא רוצה. ואמרנו את זה ככה בשורה, אבל היא פשוט נלחמה. היא נלחמה בי, קודם כל, ובמערכת, כדי לקבל את מה שהיא רוצה. ועכשיו היא גם עשתה מזה מקצוע, ואנשים צחקו, אבל...
זה יזמות מדהימה.
צוחקים,
יזמות מדהימה.
אחר כך מחכים. אז תודה לאורין.
תודה רבה.
ותודה לנינה.
תודה לכם.
ותודה לכוח התגבור, ואנחנו נשמע את השיר פרחים בקנל של סבלימינל. ואנחנו נשמע את השיר הזה, כי אני חשבתי שהוא מתאים, ואנחנו ניפרד מכם, ואנחנו נגיד שמיד אחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, עם התוכלית של הנפגשים מחוץ לקופסה. תודה שהזנתם, כי אני חייל, אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ. הצטרפו אלינו גם ביום שני הבא, מבטיחה שיהיה מעניין. צהריים טובים.